אז באמת בתחילת הקיץ דיברתי שליהודים קשה מאוד עם הקיץ, כי קיץ זה מעבר לקונוטציות הראשונות, סתם תעשו לעצמכם אפילו משחק של אסוציאציות, מה זה קיץ? אז קיץ ישר הולך לנו עם ים וחול וחוף וכל הדברים שדתיים לא כל כך יודעים מה לעשות איתם. זה הכי נוקם ככה ללכת לחוף של חרדים, אשדוד או מה, ואז אתה רואה אותם עם הגטקסים ועם... זה היה נורא מעניין, פירקתי את הסוכה בשבוע שעבר והגיעו לפה משפחה של חסידי צאנז, האבא ממטרסדוף, האבא עשה לילדים מין, הם למדו משניות יפה, והוא אמר שהוא ייקח אותם לשטוחים, הוא לקח אותם לשטוחים ואיכשהו ראה אותי, אמר שהוא מלא חרם והוא בא בדברים, ואז הוא ראה שאני ככה יודע קצת דבר באשכנזית, אז הוא אמר שהוא רוצה מאוד תחברותה. רגח, בסוף ככה אני מציתי את השהות שלהם ורציתי קצת ללמוד, אז לא היה לי ברירה, לקחתי אותם למקווה. וכאילו, עם כל הביגוד וזה, עוד לבוש. יש משהו שיהודי לא כל כך מסתדר עם הקיץ. מה עושים עם הקיץ? כן, רב נחמן, יש לו שיחה צדיק חד בשיחות הר"ן, שהוא מתאר את החורף שהכל מת והכל משיל את עצמו, ופתאום בקיץ הכל... מה עושים, אומר רב נחמן, עם הקיץ הזה? לכן טוב לצאת, להתבודד, לבקש, כאילו, אתה צריך לראות מה אתה עושה עם הקיץ הזה. יש אפילו מכתב ידוע שבספר קריינה דאיגרתא, איגרות שכתב הסטייפלר, ששם הוא נשאל שאלה בהנהגה, האם אחד צריך ללכת להתפלל, וברחוב בקיץ קשה מאוד להסתובב, מה יעשה? אומר, ודאי שאין שום שאלה, אתה מתפלל בבית, לא יוצא מהבית. זה תנועה נוחה.
תזכיר איפה זה נאמר.
בבני ברק, כן, בני ברק שנות ה-60. יש משהו קשה בקיץ, בשחרור הזה, ביציאה הזו. וחורף, זה לעומת זה, זה החג של היהודים, זה התקופה של היהודים, זה הזמן. מאירים קצת עם חנוכה, בסוף עושים איזו הקפצה בסוף בפורים, אבל זה הזמן. יש איזה ביטוי נורא יפה גם של רב פנחס מקוריץ, הוא אומר שיש... הגולדן נחט, לילות זהב בחורף. הוא אומר, אם אדם היה יודע מה זה הגולדן נחט של החורף, לא היה עוזב את החורף. באמת יש כאילו מין משהו, זה תחום, מתחילים את זה יפה עם ימים נוראים, מסיימים את זה בשוב סוג של ימים נוראים של פסח, אירוע. אחר כך אם נשים לב, יש את החגים החילוניים, אוקיי, זה של כל החילוניים כמובן, ט"ו באב, אבל גם יום העצמאות ירושלים, ל"ג בעומר זה גם של מיסטיקאים. אין חגים רשמיים לולי שבועות שאנחנו גם, זה וו, זין, לא ברור. כאילו בקיץ, גם אם יש לנו זה חג והוא תפס מעמד של קבע, הוא גם זז ואנחנו לא יודעים.
קיבוצניקים.
קיבוצניקים, זה של ההתיישבות העובדת, זה לא באמת. אין לנו מה לעשות כל כך עם הקיץ. בין הזמנים זה קושייה, איך הוא יצא דווקא בקיץ, זה באמת סוגיה לא פשוטה. בכל מקרה, כאילו יש איזו תחושת אי נוחות לקיץ שפתאום בחורף היא מתיישבת. פתאום אנחנו מגיעים, הזמן חורף הזה, ההיכנסות פנימה, האינקובציה הזאת, יש משהו משפחתי באינקובציה הזאת, בביחד הזה, בשיתוף הזה, ש... עכשיו הייתי בשבת באלי, אז הרב של הבית כנסת דרש, בישיבות, אתם יודעים מה זה זמן, זמן קיץ, וככה דרש בפני הבעלי בתים, כמה זמן קיץ זה חשוב, סליחה, כמה זמן חורף זה זמן חשוב, ומה אפשר לעשות בו, ומה... למדן מקבל את הלמדנות שלו מהחורף, אז אפשר לצלול בתורה. עכשיו, בעל בית הוא לא פקטור, אבל העדנה לעולם הישיבות, ללימוד, זה לחורף, ללילות של החורף, לגולדן נחת האלה של לילות הזהב. ובאמת המעבר הזה מקיץ לחורף הוא לא פשוט, כן, יש פה... צריך לעשות אלול בתפר הזה. במובן מסוים אמר פעם מישהו שכל רווק הוא חילוני וכל נשוי הוא דתי. במובן זה שגם אם אתה לא אדם דתי, האוריינטציה היא אוריינטציה של איזה מחויבות. כן, אי אפשר לשבור חוזה באמצע. אפשר, אבל תנאים מאוד קשים, משכנתה מאוד לא משתלמת שהמשרד נותן. במובן זה, אדם דתי זה אדם שלא יכול לשבור חוזה בקלות. אז אם אני נזקק לפרפרזה, יש משהו בקיץ שהוא לא דתי ובאוריינטציה. החורף הוא יותר דתי. איך עוברים? אז יש לנו את אלול ותשרי, שזה סוג של איזו התגייסות לטובת ה... אנחנו כבר תואמים חורף בקיץ, תואמי החיים זה חור. איך אבל באמת סולחים את המעבר הזה שהוא יהיה מעבר נכון? איך אנחנו יודעים להלחים ולחבר בצורה אמיתית וכנה ולא דורסת? איך אנחנו מכירים בקיץ שמשיק לחורף? ופה לא עוזר לי שום דבר, כל תפר קיץ בחורף וכל תפר חורף בקיץ אני נזקק לסוד ישרים. סוד ישרים היה אדמור נורא נפלא, ממש פלא גדול. הוא כבר אחרי כל מהפכה אפשרית, במובן זה ש בוא נעשה רק נעשה איזה מיקוד היסטורי, בעל שם טוב המגיד רבי אלימלך מליז'נסק, רבי אלימלך מליז'נסק מניח ארבעה תלמידים מרכזיים, אולי מה? המרכזי שבהם החוזה מנחם ו רבצים חבוני מפשיסך, תלמיד של החוזה, תלמיד של היהודי הקדוש, תלמיד של החוזה, ויש לנו הקוצקר, תלמיד של רבצים חבוני מפשיסך. אנחנו מדברים על דור די מאוחר בחסידות, שלמעשה בא לכונן מהפכה, מה שנקראת מהפכת פשיסך כנגד לובלין. כלומר, בעוד שחבד אנחנו מכירים את האיגרת הידועה של האדמור זקן, שמה באים אליי, אלבני חי ומזונה, איפה נשמע שהרבי הפך לבנקת, בלובלין רבי אלימלך, ואחר כך תלמידו המאור בשמש, רב קולימוס קלמן אפשטיין, סבו של הפיאסצנה, דווקא נורא ראו בזה עניין גדול. שהיהודי בא עם הצרות שלו, עם המצוקות שלו, ולא מוכר סיפורים. לא מוכר סיפורים, מה מטריד אותך? אתה יכול לבוא לרב, וזה באמת סיטואציה שאתם יכולים גם להיות ערים. סיפר לי פה איזה בחור שלמד מעלה אדומים, אני מקדיש את זה לחיים. אז היה חתונה לא מזמן, והוא פגש את הרב סבתו. הרב סבתו שאל אותו, נו, מה עושים? לא יודע, עובדים קשה וילדים קטנים. אז הוא אמר, שאני שואל מה עושים, אני לא מתכוון לזה. אז הוא אמר, ואני לומד גם הרבה רבי נחמן. אז הוא אמר, שאני שואל מה עושים, אני לא מתכוון לזה. אז הוא אמר, ואני שומע גם שיעור בתנך, ספר שמואל. הרב סבתו אומר, אני לא מתכוון לזה. אז באיזשהו שלב זה כבר הגיע לפיצוץ השיחה. זה אומר לו, הרב, אבל זה מה שאני עושה. אז הוא אמר, לא יכול להיות, איזה סוגיה אתה? אז הוא אמר, אני בסוגיה אבל אחרת. אז הוא אמר, אני לא מאמין, אני לא מוכן לקבל לשון הרב כזה. ככה סיפר אותו בחור, אולי קצת הקצין את הסיפור. אני מאמין שיש איזה לוז שנותן איזה, במובן זה יש, מה יכול להיות? זה עכשיו, המהפכה שבאמת הרבי מקוצק שאנחנו מכירים יצאו כנגד העממיות הזאת של מה אתה עושה, אתה עם ילדים ופרנסה. לא, אנחנו שוב חוזרים לאליטיזם. הסיפור הידוע ביותר, אני חייב לספר אותו כי זה היורצייט, כן, אנחנו עכשיו ג' ד' חשבן, ג' זה יורצייט 160 לרבי ישראל מרוז'ין וד' זה הפיאסצנה. זה סיפור נורא מופלא על הרוז'ינר שהגיע אליו, זה חסיד שפרותיו התקשו בלידה, וכל לידה של כל המלטה של הפרות הבלדות מתו, וכבר היה קשיים גדולים פרנסה ולא היה לחתן ילדים וכו'. הבנות היו חמש בנות, והגיעו לרוז'ינר, ומה הוא שאל את הרוז'ינר, הוא נסע שבוע, מה יגיד לו, הפרות שלי לא ממליטות? מה מכוונים שאני שם את הטלית על הכתף ואני בודק את הציציות, מה אני מכוון? איזה כוונה, איזה אור צריך להיכנס אליו? טוב, הוא אמר לו, איזה אור? הוא חוזר, הפרות ממשיכות למות, אשתו רוצה לברוח, אומרת, תיסע שוב, נוסע שוב, נכנס שוב, רועד לרבה, לא נעים גם. חכה, נותן פדיון של, כן, רוז'ין, זה הרבה פדיון, זה לא, רב נחמן ורוז'ין פרגנו לעצמם בפדיונות. נכנס, אומר, רבה, מה מכוונים כוונת מקווה? אני יודע, יש כוונות בעל שם, מה מכוונים? טוב, הרבה אומר, חוזר, עכשיו זה מה סכנת נפשות. אשתו אומרת לו, שמע, אנחנו גמרנו. הפרות, שוב היה המלטה שלא הייתה, שוב הכל מת, שוב יש לנו פה חמש בנות מתבגרות. נוסע שוב לרוז'יניה, אומר לו, שמע, אומר לגבי, אני חייב להיכנס לחוץ, יש לו בית כבר. יש לו בית, נכנס. הרוז'יניה מסתכל ואומר לו, הפרות של היהודי זה האורות של הרבה והמקווה של הרבה. אבל דבר איתי על הפרות, מה שלום הפרות? זה ככה סיפור שנורא, אל תמכור לי לוקשים, בלי מעשיות, בלי סיפורים. אתך מעסיק פרות, זה מה שמעניין אותי. זה הרוחניות שלי. את האור של המיקו ואת האור של הציציס, הכל אני מוצא בפרות שלו, שלא מצליחות ללדת. עכשיו, בפשיסך באיזשהו שלב זה היה נראה מוזר, כמו שהרבה דברים נראים סתם. תחשבו על עולם דתי לאומי, יקי ברלינאי, שאתה מספר לו שאתה נוסע למירון לרשבי. התחלקת על השכל. סיפר זוהר, שהוא סיפר להורים שלו שהוא נוסע לאומן, ההורים שלו שניהם ישבו ובחו. מה זה אומן? מה, אתה השתגעת? מי נוסע לאומן? מה זה שיגעו לזה? בא היהודי הקדוש מפשיסך, רב שמחה בוני והקוצקר, ואמרו, אני רוצה 300 אנשים שיעמדו על הגג עם מלא כרוב על הראש וחבל פשטן, צקו השם האלוהים, לא מעניין אותי, לא כל הפרות שלך שימותו, והבנות שלך שיזדקנו, מה אכפת לי? הקדוש ברוך הוא מעניין אותי, מה אני בנקת, מה אני דואג פה לחבילות מתנה לחגים, מה? עכשיו, גם בכיוון הזה, הקוצקר הקצין, התלמיד הגדול שלו, רב מרדכי יוסף ליינר מאישביצה, באיזשהו שלב פרש, סוגיה גדולה, למה פרש? ופה אנחנו מגיעים לאחת החסידויות המרתקות והמאוחרות, כן? מדויים דברים שהרב קוק כותב בעדר העיקר, שהחסידים כבר הפכו לאותו דבר כמו מתנגדים, ואין בהם שום חידוש. יש פה אחת החסידויות המעניינות, שאנחנו מדברים על ארבעה אדמו"רים, המאה שילוח בית יעקב, סוד ישרים, והאחרון תפארת יוסף מרדכי, שנהרג בשואה. עכשיו, הכתבים שלהם הם כתבים שעוסקים בשאלת השגחה בצורה משמעותית, בשאלת העבירה לשמה, סוגיות מאוד נפיצות שלעולם שלנו לא פעם חדרו דרך רב צדוק, דווקא תלמיד של מאה שילוח. ולמעשה מי שהתחיל את התורה הזאת בפניה הראשונות זה מאה שילוח, לדוע החלוקה שלו בין יוסף ליהודה, הדברים שהוא מדבר על פנחס, ובאמת נמנעו מלהוציא את זה. בנו נמנע מלהוציא את זה. מי שהוציא את זה, זה הנכד. הנכד היה אדם מיוחד, גם כסבא הוא לא חשש ממריבות, כמו שהסבא לא חש מלריב עם רבו. הנכד לא חש מלריב עם משכילים למיניהם. מדבר על זה הרבה ביום חמישי הזה, על קשר בין השכלה לחסידות, על הספר יין הלבנון וכו'. והוא למעשה גילה את התחלת, התחלת שחסידי רדזין הולכים איתה, חסידי ברסלב הולכים איתה. היה הרפתקן לא קטן ונסע בעולם.
הבן שלו.
זה הנכד. הנכד זה הסוד ישרים, הוא גילה את התחלת.
לא,
שוב, מאה שילוח סבא, הבן, הבית יעקב, שוב באמת יש לו איזה משהו יותר מתון גם באישיות, בהכרח המחקרים טוענים שפחות מעניין, והסוד ישרים שבעיניי ספרו הוא המרתק, לא יודע אם ביותר, אבל המרתק ממה שנוצר בחסידות הזאת, שהוא במקביל כתב ספרות ענפה מאוד, ספרות הלכה על התחלת, סתם, הספר ספוני תמוני חול, ספר פנטסטי מבחינה הלכתית, איך הוא מוכיח ומתפלמס. אחר כך הרב הרצוג המשיך אותו, היום יש לנו את הארגמון שגילה הרב טבגר. בעצם יש איזה סוג של התפתחות, אבל זה אדם שגם פעל במניעים מאוד...
גם כל מיני ניסיונות לחדש
צד התארות ועניין של ארץ ישראל. יש משהו מאוד מאוד חופשי באישיות של האדם הזה. כשאני באתי לקנות את הסוד ישרים מאחד הצאצאים שלו ליינר בבית וגן, הם לא מוכרים את כל הספרים חופשי. לא, אל תשמע, אתה צריך להבין שהם היו מחמירים גדולים מאוד. אני סיפר את הסיפור הידוע על רב צדוק שהיה מוציא את ה... שהיה יוצא, יושב מחוץ לבית, היה לו איזה קיטון לפסח. כן, זה לא כל פה, לא כל איזה פלורליסט יהיה לו במה להתאפס. אבל באמת אני חושב שיש פה ספרות מאוד משמעותית, ספרות חסידית... מרשימה וחתרנית שלא מספיק עוסקים בו. אז יש סוד ישרים על ראש השנה יום כיפור סוכות, יש על מגילת על אגדה של פסח, ויש לנו על תניאנה וכמה על פרשות השבוע. בנוסף את כל ספרות ההלכה שלו שעוסקת בעיקר בתחלת, שזה שישה ספרים הוציא על התחלת, שנאבק הרבה כנגד אל שיצאו כנגדו וכו'. אדמור מאוד לא טיפוסי. עכשיו בספר שלו באמת אני מרגיש שיש נגיעה במגע עם סוגיות מאוד מיוחדות, כאשר הלוז של הסוגיות זה שהכל זה השגחה. הוא אומר שההשגחה היא גם קודם החטא, גם אחר החטא. השגחה זה דבר שמקיף מאוד את המציאות, את כל הקיום האנושי. והוא נוגע, ואני כל שנה ככה אוהב להביא פסקה אחרת, על ההשקה של הקיץ לחורף. פסוק, וזה בעצם, הוא כותב את הדרשות שלו, הוא כותב גם את הדרשות של הסבא מהשילוח, מוציא את זה בגיל 20, למעשה עושה פה אקט לא פשוט, יוצא כנגד זקני החסידים שרצו להשאיר את זה בקבצים, הוא מחליט להוציא את זה, ובסופו של דבר בית יעקב אביו מוציא את כתביו שלו, האבא מוציא את כתבי האבא, שהוא רואה את הזרם שהבן, הבן מוציא את הכתבים של הסבא, הבן מתחיל להוציא את כתביו שלו, והאבא נדבק בחיידק הכתיבה והפרסום של הבן. הוא מתייחס באמת בתפר הזה, בהשקה הזאת של הקיץ לחורף, הוא מתייחס לפסוק, השם אלוהים עוז ישועתי סקוטה לראשי ביום נשק. ככה כל שנה הוא דרש את הפסוק הזה אצל חסידים אחרי שמחת תורה, דופקים, יעקב הלך לדרכו, זהו, וייטר, עכשיו הולכים לעבוד. איזה זהב אני מוציא מהחורף הזה? במובן מסוים, זה עבודה עם המוות, כן? איך אני עובד עם המוות שלי? דווקא עם הקמילה הגדולה של כל המציאות, של כל הטבע, של כל היש. פתאום יש איזו התעוררות חיים מאוד מובהקת. שהמצוקה היותר גדולה תהיה שנגיע לקיץ, מה אני עושה באמת שהכל סביבי חי? כן, במובן זה טוב ללכת לבית האבל מלבית המשתה. אז החורף יש לו איזו אבלות כזאת, איזו שביקה של כוחות החיים. כולם מחוסים, כולם מכונסים. זה תבט הגמרא מעט חודש שהגוף נהנה מהגוף, יש איזה צורך בביחד כזה. איך אנחנו אבל עוברים את החורף הזה, חיים בחורף, חיים נכון בחורף, למול החורף? סקוטה לראשי ביום נעשק, אומרת הגמרא בירושלמי, יום שהקיץ נושק לחורף, דבר אחר יום נשק לנשקו של גוג, דבר אחר יום ששני עולמות נושקים זה את זה, העולם הזה יוצא והעולם הבא נכנס. כן, יש לנו פה שלוש סיטואציות. אפוקליפסה ראשונה זה המעבר מהעולם הזה. היינו הקיץ, היינו הימים שטרם גוג ומגוג, כלומר הכל בעצם אותו סיפור, למעבר לעולם הבא. המעבר לחורף, המעבר לגוג. יש משהו בחורף שזה עולם הבא, ואני יכול גם להגיד את זה בהתפעלות. חורף זה עולם הבא. זהו. מה החלום שלך? אתה יכול לעשות אותו בחורף. איך אמר לי מישהו שסעתי טרמפ מביתר? הוא אומר, שמע, אצלי זה גן עדן, צדיק יושב, ואת רותם ורשם, נהנים מזיו השכינה. הוא אומר, אני יושב כל היום בכולל. זהו זה. זה עכשיו. עד לו, מה, אתה יותר מאיתנו, יותר ממרכזניקים? אתה אומר כבר הכל הגיע, הוא אומר משיח לא רלוונטי, זה כבר קיים, זה בעצם המעבר מהעולם הזה לעולם הבא, איך עושים אותו? אומר הפסוק, סקוטה לראשי, אני צריך הרבה סיכוך על הראש, וכל הרומנטיזציה שאני מנסה לסדר לכם על הימים האלה, זה לא רק נשיקה אלא זה יום נשק, יש פה איזה קרב גדול, לא רק בגלל הקרב שהעברית חופנת, שנשיקה ונשק וחביקה וחיבוק וקרבה וקרב. יש פה באמת סוג של קרב במגע הזה בין הקיץ לחורף. הוא אומר כך, היינו שהתחברות שני קצוות נגדיים רומז לאדם הכרה שיש אחד למעלה, המשולל מכל המידות שאצלו נתאחדו כל ההפכים. לכן שמגיע אדם לחילוף הזמנים, ורואה נגדו חיבור משני קצוות שהם מהפך להפך, כגון יום ולילה, קיץ וחורף, מזה יכול האדם להכיר באחדות השם יתברך שמאחד כל ההפכים, וזאת ההכרה היא קבלת עול מלכות שמיים. ועל זה התחלפות הזמנים התפלל דוד המלך, סקוטה לראשי ביום נשק, היינו שיניג השם יתברך את האדם דרך חילוף הזמנים בגודל הדרגה, למען שיהיה בכוח האדם לפסה ולהילך אחריו, כי אז צריכים להילך מאוד, לבל יילא האדם חס ושלום, ויכול מסיבת התחלפות להתבטל בינתיים חס ושלום. והעצה לזאת הוא מצוות סוכה, צא מדירת קבע ושב בדירת הרי, היינו שלא יהיה האדם משוקע בשום מידה מן המידות להיות נכנע תחתיו בקביעות, כי מה יעשה זה האדם בעת חילוף הזמן למידה ההפך ממנו. אזי יכול להגיע לו חס ושלום מסיבת זו ההתבטלות. כי עניין זאת ההתחלפות שהציב השם הוא כדי איתה בזוהר. רבי אלעזר אומר והוא מסיבות מתהפך. הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובין ואייתי עובדין בעלמה להתקיימה. ולבטר דחשיב ובני נשא דהתקיימון עינון עובדין קודשי הבריחו מהפחלון לעינון עובדין מחמה דאבה בקדמיתה. היינו, כשנדמה לאדם, כשנדמה לו לאדם שכבר יש לו זאת ההנהגה בקביעות גמור, זי מגביה השם יתברך את רוב רצונו מהלבוש של אותה ההנהגה, ולא נשאר ביד האדם כלום. לכן צריך להישב בסוכה בדירת הרי, ולצאת מדירת קבע, למען שירגיל האדם את עצמו לבלתי יהיה משוקה בקביעות בשום דבר שבעולם, למען שיהיה לו בנקל להתמשך אחר רצונו יתברך, כפי מה שהוא מנהיג עמו בכל התחלפות הזמנים ובכל ההפכים. והנה בזמן החורף, אז מחזק השם יתברך השורשים והיסודות גבי האדם. לזה בסוף החורף, כאשר מתחלף מחורף לקיץ, צריך האדם לאכול מצה שנקרא מכלה דמאמנותה, מכלה דאסוותה. היינו שמרגיל את האדם לבלתי יקבל רק מה שמבורר מאוד. ממילא היה אחר כך קיץ. בקיץ, בזמן הצמיחה, כל הצמחים שיצמחו נע מבוררים היטב. בסוף הקיץ שנחלף לחורף, שהוא זמן חיזוק היסודות של הבריאה, אז נותן השם יתברך עצה לאדם שיהיו נשמרים אצלו גם הענפים שצנחו כבר בקיץ שילך עמהם לסוכה. היינו שיקיר האדם שלא קיבל אותם עדיין אל ביתו ברשותו לגמרי, אלא שמונחים עדיין ברשותו יתברך. זאת ההכרה תהיה שמורה בחורף הבא גם לענפים שהיו לו מהקיץ. וכן הציב השם יתברך בכל חילוף הזמני, וכן בכל עת שנחלף משער לשער ומצורה לצורה, שיהיה אז מצווה מיוחדת, כמו משעת זריעה יש מצווה לא תזרע וכו'. זה הכל למצות, כי המצווה משמר את האדם ונותן לו כוח להתמשך אחר רצונו יתברך בכל מיני התחלפות. וכמו שאנו מתפללים בכל שבת הפורה סוכת שלום עלינו, ועל זה נאמר סקוטה לראשי ביום נשק. בעצם המעבר, אמרנו המשולש, המעבר מהעולם הזה לעולם הבא, מהתקופה של התחכים הגדולים, יש משהו גם נורא תמים בחורף, התקופה של לפני גוג לתקופת גוג, התקופה של הקיץ לתקופה של החורף, זה מעבר לא פשוט. עם כל כמה שניסינו לצייר איזה עניין גדול בחורף, והחילוף הזה בעצם משאיר אותי לבד, משאיר אותי חשוף, משאיר אותי לבד במערכה. כי עד עכשיו ידעתי לתפקד בקיץ, אני יודע איך מתנהגים עם עצמי, עם החבר'ה, עם הקדוש ברוך הוא, איך זה הולך בקיץ. כן, אמרנו בקיץ כל אדם יש לו מקום שהוא קצת לא דתי, יש משהו במונחים הקטנים של הדת. פתאום עכשיו איך חוזרים בתשובה, יש לנו את אלול בין הקיץ לחורף, איך הולכים, איך מתחלפים. דוד המלך אומר הסוד ישרים, מתפלל סקוטה לראשי ביום נשק, שיניג השם יתברך את האדם דרך חילוף הזמנים. לעשות את זה בגדול, להצליח לעבור נכון ולקבל פנים חדשות של חורף. איך לא לשמר את ההנהגה שהייתה לי עד עכשיו בקיץ, וזו הנהגה מאוד מסוימת. כי אם אני משמר את ההנהגה של הקיץ בחורף, אני יכול להתבטל. להתבטל בינתיים זה בעצם המקום שבו אני מאבד את המתנה האלוקית, את ההנהגה האלוקית שנקראת הנהגת חורף. כן, זה באמת שאלה, למה קוראים את קהלת בסוכות ואת שיר השירים בפסח. ספרדים, אני לא צריך לגלות לכם סוד, נמנעים מכך. איך אמר לי אחד החבר'ה, קהלת היה אשכנזי, הסתבר עם עצמו. זה מנהג מאוחר יחסית, מנהג, יש תולים את זה בגאונים כבר, הרמב״ם לא הכיר את זה. לכאורה, הרציונל זה שעכשיו אנחנו מתחילים, כמו שאמרתי, מתחילים חורף, חורף זה מוות כזה. מה אפשר לעשות במוות? פחות ללמוד. בקיץ, שיר השירים. ומי הזמן? זה כאילו, זה מסתתר פה קצת, העוקץ, מאחורי המגילות האלה. ובאמת איך אדם יכול ללכת לעבור נכון את היום נשק הזה, את הנשיקה של הקיץ בחורף? אומר לנו פה הרבה, זה דרך מצוות סוכה. צא מדירת קבע ועבור לדירת הרי. דרך פסח, צא ממאכל קבע ועבור למאכל הרי. יש פה כניסה למצב, יגידו הסוציולוגים, לימינלי, מצב ביניים, שלב מעבר. כן, כולם יודעים לדבר על טקסי מעבר, טקס הבר מצווה, טקס קלאסי, טקס מעבר. אתה עובר מחברת הילדים לחברת המבוגרים. ברית למשל, אתה עובר מחברת הלא קיימים לחברת הקיימים. נטולי השם לאנשי השם. פתאום יש לך שם, אתה קיים. הקיימות הזאת מתקבלת במעבר, לכן בכל חברה, תהיה אשר תהיה, יש תקסים למעבר. אם זה יפנים שולחים על אש, אתה רוצה לקבל בר מצווה, להיות גדול המצווה ועושה, אתה הולך על אש. אם זה מקומות שאדם מכין דרשה, אם זה קריאה בתורה, שיש פה אקט לא נעים, תסתכל קצת על הראש של הילד המגמגם הזה נבח, שסינג'רו אותו עכשיו ללמוד עם איזה אברך שגם צריך לסגור חודש, הוא מגמגם, לא יודע מה לעשות, זה מוליד אלפי סיטואציות נורא מביכות, אבל יש פה טקס מעבר, זה לא מצוות פלסה, לא דאורייתא, לא דרבנן, של דקרה. אבל האבא מוכן להתאבד אם הילד קורא רק מפטיר. למה? זה טקס מעבר, סוציולוגי, חברתי, וזה הכבוד של האבא. מה המצווה בזה? מה קרה? היה מישהו שאמר שאפילו שבירת הכוס בחופה היא סוג גם של אקט כזה. מעבר, הנה, יש פה גבר שיודע לפרנס, יודע לשבור עם הרגל שלו.
פעם שנייה,
וכבר חקרו האחרונים. האם באחד עם כיסא גלגלים, יש על זה תשובה גם של פלומזמן, גם הרב עובדיה התייחס לזה, האם יכול עם כוס לבוא עם היד ולשבור את הכוס עם אבן? סתם מסוכן, אבל פלומזמן הציע שעם הכיסא הוא. זה עוד אקט, כן? זה אקט של מעבר. יש את זה ממש שוט. מה יעשה? אין לו רגל, הוא לא יכול להזיז. איך עוברים את השלב הלימינלי הזה? א', אומרת לנו התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, צא מדירת קבע, תכיר שיש פה איזה חילוף. אל תרוץ באותה תנועה ופתאום תגלה, היי, חורף, כבר יש גשם, לא עשיתי אכן ריחך לחורף. סוכות, צא מדירת קבע, עבור לדירת הרי. שלא יהיה אדם משוקע בשום מידה מן המידות להיות נכנע תחתיו בקביעות. כן, זו אמירה שיגעון לגמרי. אתה לא תופס בשום דבר. אתה לא תופס שום מידה, שום הנהגה, שום קיום, אתה לא תופס בו בקביעות. זה סוג של עבודה זרה. זה אלה אלוהיך ישראל. כי מה יעשה האדם בעת חילוף הזמן למידה ההפך ממנה? הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצורה אחרת. אם אתה כל הזמן תעבוד באותה צורה, אתה מאבד את הגילוי האלוהי. אתה יכול להתבטל, אתה יכול להיות לא קיים, לאבד את המתנה של המציאות, של הזמן הזה. אז זה יכול להיות, כן, אני קורא פסקה רביעית ליד, להגיע לו חס ושלום מסיבת זו התבטלות. אתה מאבד את המתנה. בחורף יש מתנות של חורף. בקיץ יש מתנות של קיץ. איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא? כן, איך רבי נחמן אומר, בין בטיב ובין בעיקו, בין שטוב לי, בין שרע לי, בין בחורף, בין בקיץ. זה, יש אנשים שיודעים לעבוד טוב בקיץ. הם רואים את השקדיה, אתה רואה אתם, איזה פנים יפות, איזה אנשים יפים, איפה הייתם בחורף? ויש אנשים בחורף, איזה יופי, יוצאים מאיזה קונחייה, מאיזה דוק של בלבול שהקיץ עטף אותם, והם לא ידעו מה לעשות, פתאום בחורף, יש להם קיימות. כן, הם מברכים על הרם הראשון, זוכר הברית, נאמן בבריתו, קיים במאמרו, מברכים על עצמם. קיים במאמרו, פתאום הוא נוכח. פתאום האדם יוצא מעצמו. איך אני לומד לעבוד אבל במקומות שאני לא יודע לעבוד בהם? במקומות שאני לא יודע לעבוד בהם. ופה אני חושב, פה לא צילמתי, יש פסקה של הסוד ישרים, שהוא מדבר באיזה מקום,
וואלה,
על ברכה שאנחנו אומרים בחגים, ועשיינו השם אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים, לשלום, שמחה ולססון כאשר רצית ואמרת. ואז בסוף אנחנו אומרים, וזה הוא מתייחס פה, שמח נפשנו בישועתך, שזה אחת הבקשות אני חושב הכי נוגעות. יש ישועה, כל אדם מאיתנו יש לו ישועה, הקדוש ברוך הוא מחזר לנו ישועות כל הזמן. אבל מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? שמח נפשנו בישועתך, שאני אצליח לשמוח בישועה הזאת. לא רק במובן הלאומי שיש לנו פה גאולה ואנחנו פה באים עם סימנים ברמבה. יש לי ישועה, אני קם בבוקר, אני נושם, יש אנשים יפים סביבי, אנשים טובים, שמח נפשנו בישועתך. להסכים, להסכים לשמוח. אומר הסוד ישרים בפסקה אחרת, מה זה שמח נפשנו בישועתך? כי עיקר השמחה מתעורר בלב האדם במקום שמלפנים היה נראה לו שכבר נאבד ממנו, במקום שאני חלש, במקום שאין לי סיכוי. וזה אגב חוזר כל הזמן אצל רב צדוק, כל הפסקאות כל הפסקאות שעוסקות בתיקון הברית הידועות, רב צדוק כל הזמן אומר לך את זה, שמח נפשנו בישועתך מלפנים היה נראה לו שנאבד, שאין כבר סיכוי, אני אבוד, זה השטח המת של החיים שלי, אני יודע לעבוד בקיץ, אתה מדבר איתי על חור. אחר כך מניר השם שלמפרע מעולם לא נאבד ממנו, ישועה כזאת נתעורר גודל שמחה. במקום שאני יודע, במקום שאין לי סיכוי לעבוד, שאני נכנס דיכאון קליני בחורף, אני חייב קיץ, חייב לרות, חייב תעתה, מה נעשה בחורף? החורף שייך לזקנים, אמר לי מישהו. הקיץ זה לצעירים, הקיץ זה חבר'ה, ים. מה עושים בחורף? חכים שהוא יעבור. חכים שקר לקרוא להוא, ששוב לגלות, לקרוא לבעל בית, שיש נזילות. זה התחביב של החורף. מה עושים בחורף? אומר הסוד ישרים, איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בהנהגה של חורף? ופה הוא מביא זוהר. הקדוש ברוך הוא עושה לנו משחק, הוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם. יש איזו הנהגה, פתאום הוא עושה, אתה כבר התרגלת להנהגה, פתאום הקדוש ברוך הוא מהפך לו נעינון עובדין מכמה דאבה בקדמיתה, הוא הופך את זה. כן, מי שהיה משתמש בפסוק הזה הרבה זה רמחל, כל איגרת שהיה מסיים היה מסיים אותה בפסוק, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו. הקדוש ברוך הוא כל הזמן הופך את המסיבות שלו, כל הזמן הופך את הגילויים שלו. לכן כל כך קשה לתפוס בהנהגה ולהגיד ככה. עד שאתה תפסת בהנהגה אחת, פתאום אתה לא שם לב, גנבו לך את ההצגה. איך הקדוש ברוך הוא מופיע? נדמה לאדם, אומר הרב פה, שיש הנהגה בקביעות גמור, אז מגביה השם יתברך את אור רצונו מהלבוש של אותה הנהגה, ולא נשאר ביד האדם כלום. אין לך כלום. זה פחד פחדים. מה נשאר לך? אתה תפסת. היית תלמיד טוב. כן, זה הבעיה של החבר'ה הטובים, שהם טובים. מה שאמרו הם עשו. לא עכשיו, מה? לא פעם זה משבר שיובה. מה שאמרו לך בישיבה, הכל בסדר, עבדת יפה. עכשיו מה? איך עובדים לקדוש ברוך הוא? במעברים. כן, אני זוכר, באתי לרב שגר שהייתי מאורס, אמרתי לו, רב שגר, תור אבק, אני יודע להתפלל, אבל כמאורס אני גמור, אני לא יודע איך מתפללים. איך מתפללים בסיטואציה כזו? זה עוד יותר מורכב, כי אתה יודע, עד עכשיו התפללת, שאפשר, מי שתרצה אותך וזה תחוס ותרחם עליך. פתאום מי שעשתה את הצעד הלא מובן הזה, מה עכשיו? על מה אתה יכול להתפלל? אז יש, את צמח דוד וזה, לעולם לא אלמן ישראל, אבל במובן העמוק יש מקום ש... ש, ש, שבאמת התפילה הופכת ל... והרב שגר אמר, וזו אמירה מאוד נוקבת, אמר, תיפתח לזה שעכשיו מתפללים אותך, וזה לא משחק. כלומר, יש פה הנהגה חדשה, אתה לא יכול שוב לאחוז בהנהגה תן לי. תפילה אחרת, תפילה מהסוף להתחלה. אם אתה תופס, אומר פה הסוד ישרים, לא נשאר כלום. ואנחנו רואים את זה לא פעם בעולם רוחני, וזה טרגדיה. אנשים תופסים, והם באמת הם 100%, הם באמת בסדר, אבל אין את החן, אין להם חן. הכל יש, אבל אין להם. כן, ואחד בספרי המקובלים הוא רוצה לדבר על מה זה גלות. זה אומר, כנסת ישראל התחפשה לגבר רב עלילות אבל חסר חן. יודעת איך לעבוד אישה ש... כן, היא שם בגבעת בעלי, בדיוק הייתי שם בשבת, יודע, כל אנשים סיפרו לי, יש להם למה גרות בגבעה אחת, כי יש מישהו, כל בוי ניקור אחת נופה סתימה וזה, כל הגברים מגדים, והוא מסדר להם. כבר יודעת להחליף נורות לאט לאט, יודעת לעשות הכל, לעשות קניות, לפתוח סתימה. אבל האם יש חן? אומר פה הסוד ישרים, השאלה, איך אני מאמץ את החן הזה? וזה משהו שאני לא יכול להסביר, אומר הסוד ישרים. אי אפשר להסביר איך מאמצים חן, זה כמו להסביר טקט, זה כמו להסביר... אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני רק יודע שאני צריך להיות מאוד קשוב. והסדנה שיהודים מעבירים את עצמם, זה נקרא סוכה. מצד אחד, צילה דמאמנותה, והצד השני, בדיוק בקצה השני של השנה, זה פסח. זה מיכלה דאסוותה, מיכלה דמאמנותה. שאני מפקיר את עצמי, עכשיו אני מאמין. אני לא יודע איך מתנהגים, איך הולכים. אני לא יודע שום דבר. צריכים לשב בסוכה בדירת הרי, לצאת מדירת קבע, שירגיל אדם עצמו לבלתי משוקע בקביעות בשום דבר בעולם, למען שיהיה לו בנקה להתמשך אחר רצונו, יתברך כפי מה שהוא מנהיג עמו בכל התחלפות הזמנים וכל ההפכים. עכשיו, מה עושים בחורף? בחורף מחזק השם השורשים והיסודות גבי האדם. בחורף יש איזה העמקה, בחורף יש איזה השרשה. כן, בחורף אנחנו מייצרים איזה... אני אישית הרבה פעמים נורא מפחד מהרצינות הזאת של החורף. כאילו, בקיץ יש איזה מין... האווירים הם לא רציניים. כולם נוסעים, כולם באים, אין מקום. חורף, אם אין לך מקום, אתה גמור. כן, אני חושב שבאמת הדגש של החורף לעומת הקיץ זה המקום לעומת הזמן. ולא בכדי, שעון הקיץ הוא בקיץ. שעון החורף הוא בחורף. אתה חייב לחזור מוקדם יותר, וזה ממש רואים בחוש עם ילדים, הם יותר שעות בבית בחורף. לא רק עיקר. כי יש מקום, הבית זה בית של חורף. איך אני מייצר מקום? איך אני משתרש? איך אני מתגזע? מייצר בעצמי את הגזע? איך אני מתייסד? שולח בתוכי את היסודות הנכונים. זה צד אחד, אז אני עובד בחורף. ואחר כך, שאני עובר ויש לי כבר שורש, פה בדיוק נמצא הסכנה. אומר הסוד ישרים, בסדר, יש לי גזע, אבל עכשיו אני צריך לבדוק שהם מבוררים היטב. לבדוק את האוכל. כן, סוכות עובד על מקום. אני כולי נכנס לתוך הסוכה, אומר הגר"א. זה ומצוות ארץ ישראל, זה ככה לכל מרכזניק מתחיל, זה הקלאסה, שתי מצוות עם המגפיים. אוקיי, זה בסוכות. אבל מה זה בפסח? פסח זה בדיוק התנועה הפוכה. לא אני נכנס למשהו חוץ לי, אני מכניס חוץ לי אליי. זה המצע, אני מכניס משהו מבחוץ לי, ואני מגלה שכל מה שאני מכניס בדרך כלל זה מורכב להכניס. אני מכניס דברים גדולים, אפשר להכניס דברים קטנים. פתאום יש פה, כן, אם הייתי אומר את זה בשפה אחת, יש פה סדנה מאוד אינטנסיבית ומאוד לא פשוטה להיות במצב הביניים. פסח וסוכות זה מצבי ביניים קשים. צריך המון תפילה, אנחנו מבקשים טל, מבקשים גשם, כן, תפילת גשם בסוכות, תפילת טל בפסח. אנחנו מבקשים. עכשיו, במובן זה יש מנהג יפה אצל חב"ד, הוא גם פראי קצת, שזה נקרא מנהג הקולה. אני לא יודע אם מישהו פה ראה את זה, אבל אם יש לכם התלבטות לאיפה ללכת בשמחת תורה הבא, אז אני ממליץ או פה או אצל חב"ד. למה? מנהג הקולה זה אומר שגם צעיר שבצעירים וזקן שבזקנים צריכים להפוך אותו, תופסים אותו פשוטו כמשמעו, רגליו למעלה. קובי יכול להעיד שזה קורה פה, רגליו מעלה והופכים אותו ממש, תופסים שניים את האחד, מרימים אותו עם רגליים למעלה. עכשיו, זה לא מנהג מזולזל, אפילו נהגו את זה ברבה. שניים, שני זקני החסידים באים, תופסים, רואים. מה זה המנהג הזה? זה נראה סוג של וולגריזציה מוחלטת של הדת. עכשיו, מה שנמצא בתורף זה באמת עכשיו אנחנו הופכים שעון. כאילו יש פה איזה מין אקט סמלי, סימבול, עכשיו אנחנו הופכים שעון. גם מסתתר העניין של עבדנו יפה כל כך בחגים, עכשיו אתה בטוח שאתה רואה, קצת תרגיע, ביטול, חב"ד אוהבים לבטש אותך, אבל אתה מחליף שעון, מחליף מחוגים. זהו, עברנו לשעון חורף. זה דבר חזק שמחליפים שעון. עכשיו אני נכנס לתוך מציאות, אני כולי מאוחה. אני יש במובן זה יש כלא של חורף. אני כולי בתוך הכלא החורפי, עובד יפה, אחר כך בקיץ כולם מתחתנים. נכון, בקיץ אנשים ככה מכירים, רוקמים את הרקמות ואז יוצרים משהו, תקופת החגים מתחילה, ואז עושים לנו ל"ג בעומר. בין פסח אתה כאילו אומר, לא, לא, חכה עוד קצת, תן לי עוד קצת חוף, ואז מי ל"ג בעומר. בסוף הקיץ, שנחלף לחורף, שהוא זמן חיזוק היסודות של הבריאה, אז נותן השם מצא לאדם שיהיו נשמרים אצלו גם הענפים שצמחו בקיץ, שאלך עמם לסוכה. אני בעצם מצייר פה הסוד ישרים ציור מאוד ויזואלי, אני לוקח את הענפים שצמחו בקיץ, אחרי שהבאתי אני, הבאתי את כל פרי האדמה, הבאתי את הגזע מהחורף, איפה אני שם אותם? אני שם אותם לסוכה, את הענפים האלה, אני שם על הסוכה. בא איתם לסוכה, שיקיר האדם שלא קיבל אותם עדיין אל ביתו ורשותו, אלא שמונחים ברשותו. בזאת ההכרת יש מורה בחורף הבא גם לענפים שהיה לו מהקיץ. כן, כל הזמן אני צריך עכשיו, יש לי גזע ויש לי ענפים, איך עכשיו אני מצמיח קומה חדשה של גזע, ולא שהענפים אצלי, הענפים מעליי, הענפים משוחחים עלו, שיסקות על ראשי ביום נשק. וזה כל התחלפות הזמני, וכל עת שנחלף משער לשער, ומצורה לצורה, שיהיה אז מצווה מיוחדת, כגון בשעת זריעה יש מצווה לא תזרע, וזה הכל עצות, כי המצווה משמר את האדם ונותן לו כוח להתמשך אחר רצונו בכל מיני התחלפות. כמו שאנו מתפללים בכל שבת הפורס, ועל זה נאמר סקות על ראשי. כל מצווה בעצם אומר לנו פה הרבה, בא בשלב הלימינלי. אף אחד לא מפריע לך. תחיה. אבל אתה עובר משלב של חוסר אכילה לשלב של אכילה, זה סיטואציה. אתה מחליף סיטואציה. אתה מברך. אתה עובר מלילה ליום. אתה מברך ומתפלל. אתה עובר מיום לבין ארבעים, אתה מתפלל. אתה עובר בין ארבעים ללילה, אתה מתפלל. כל המצוות אומר לך, הסוד ישרים, מגיעות בדיוק, עוקצות אותנו לטובה מהיום נשק, מהרגע הזה שאנחנו לא יודעים, הרגע המבוכה, מהחלל הפנוי, המיני חלל פנוי שבעצם קיים לנו פה בתקופות המעבר.
חוזר לברכה כבקשת
רשות. להיכנס לזמן החדש.
כן, לא, אבל המעברי תפר כנכונות עקרונית לקבל הכל, לעמוד באמת במצב שבו אני לא יודע. יש כזה שיר שלא יודע עוד כהן, מי איזה רצונך? לא אדבר עוד לעולם, כאילו, אחד שיר סבצעי, ואני אומר, הכל יכול להיות, כאילו, אבל מתוך איזו מוגבלות של הרגע, מתוך הבקשת רשות שלו, כי אני כן מבקש במשהו, אני לא באמת עומד צרום. זה משהו מאוד
עדין. נכון,
נכון.
האבא
זה יותר
מבוא. אני מצד אחד, אני בא עם ענפים, צד אחד, צד שני, אני חותך אותם, שם אותם מעליי, עושה פה איזה אקט שהם לא שלי.
הם נשארים
אצלך. אם אני מוכן להיות מתחתם, הם נשארים בתוכי. אם אני משאיר אותם בתוכי, הם אלה נשארים מעליי. יש פה איזה אוקסימורון כזה. ובאמת, אני מרגיש שהרבה פעמים, הזמן חורף הראשון, הוא מסוים, אבל זמני חורף אחרים אנחנו משתעבדים לזמן חורף הראשון. יש פה חוסר מוכנות בעצם להכיר בחורף החדש שיכול להזדמן לי. החורף הזה זה סוג של מתנה, כן? יש אמירה של רב נחמן שמופיעה באחת המקומות, שאם אנשים היו יודעים מה זה לילות החורף בליל שבת, הם לא היו צריכים להתאמץ כל כך בנעילה. כך הרב נחמן אומר, כן, זה מופיע בימי מוארנת, שהוא אומר, ליל חורף, ליל שבת, זה כמו נעילה, אתה יכול לעשות הכל. כאילו, כמו שאנחנו באים ליום כיפור, ואנחנו בעצם לא יודעים שום דבר, שאתה מגיע לכיפור ואתה מוכן, אין לך כיפור, יש לך מוצא כיפור, אין לך כיפור. כיפור זה באמת זוכרנו לחיים, זה בקשה לחיים במובן הכי חדש. הכי לא ידוע, כמו שיש בהנהגה של ישיבת בית אל לפני התקיעות, אנחנו מבקשים שיהיה פה חיים חדשים, חיים שבכלל לא ידענו מהם. חיים שידענו זו הופעה אלוקית מסוימת. פה אנחנו מבקשים בעצם חורף חדש, סיכוי חדש. יש פה באמת משהו נורא נוגע ללב, במוכנות שלנו להיכנס לחורף. היינו יכולים לעשות הפגנה, להגיד לא מוכנים, נשארים בקיץ, שחקים עם השעון קדימה, אחורה, ואנחנו מוכנים להיכנס לחורף, כי אנחנו מזהים פה איזה גילוי אלוקי. היה לנו הרבה ענפים, יש משהו כליל בקיץ, משהו אמרתי של ים, משהו פריקי כזה, העולם והקיץ שייכים לצעירים, זה העולם הזה. עכשיו נכנסים לעולם הבא במובן של ההתיישבות, של הכובד, של הרצינות. איך אנחנו הולכים בתוך הזמן הזה? ואני חושב שאפילו מודעות בבפנים שלנו, יש פה זמן, השנה זה על אחת כמה וכמה, זה 180 יום, זה משתה, זה, כן, אדר, יש לנו אדר מעובר. 180 יום, מה אפשר לעשות? כן, 40 יום אפשר להפוך עיר, 180 יום זה משתה כבר. אפשר לעשות משהו בחורף הזה, זה לא אמירה מוסרית כמו שזה אמירה באמת של קיום, איך אנחנו קיימים. ופה את, את הדיבור הזה חשבתי באמת לסיים בשיר של ישראל אלירז, משורר שחי היום, מספר חדש שרצי שנקרא משבח הדברים החולפים. זה יהודי מעניין, הוא עושה סוג של עבודה ספרותית בשירה, ממש רומנים בשירה, עושה עבודה מאוד מעניינת, קרובה לשירת היקו כמעט. גר בירושלים בין 70 פלוס. הוא כותב ככה: דבר לא יבוא אם לא תאמר לו, בוא, שב, ספר מה עובר עליך. הכל גדול מאכיל, להבין את זה זה לא דבר קטן. רוח בוקר מכסה את הנראה מבלי להסתירו. כל זה שייך למה שעוד מעט יתחיל לקרות. כן, המוכנות הזאת שיקרה משהו בחורף, אנחנו מאבדים את את הסיכוי הזה שיקרה משהו. אני חושב שכל אחד מביא מטען שהוא כבר ממולכד בתוכו. כן, נחשפתי לזה קצת עכשיו שהוצאנו את חי באמת, החוברת של ישיבת שיח על רבי נחמן. אז דיבר איתי בחור שגדל בתוך ברסלב במאה שערים וחזר בשאלה והתגרש מאשתו בהכרח. תשמע, אם הייתי גדל על רבינו כזה, אולי הייתי היום בתוך ברסלב. יש פה אמירה מאוד נוקבת במובן זה שהדבר הכי טוב יכול להיות לרועץ ברגע שאתה כבר יש לך איזה מוכרות, אתה כבר מכיר. ואנחנו פה מבקשים, אנחנו מבקשים שהתעלומה תישאר, שלא נגיד אוקיי, זמן חורף, אני יודע איך עוברים. נכון, לפניך נגלו כל תעלומות, אז אנחנו מבקשים שלמרות שהכל גלוי לפנינו, קטן עלינו, לא זמן חורף ראשון, שזה יישאר תעלומה, שיהיה פה, שיהיה חורף שיפתיע, חורף שיביא באמת סיכוי, שיביא אמת חדשה, שיביא איזה באמת גילוי שלא הכרנו. וזה מוכנות, זה אמונה. נכנסנו כולנו לתוך צל האמונה, עכשיו אנחנו יכולים להיכנס לחורף. עכשיו ברשותכם אני אגיד כמה מילים אחרי שהקדמנו על החורף, מה נעשה באמת בחורף, לפחות באחרי צהריים. בימי שלישי אנחנו עוסקים בחבורת פנימיות. חבורת פנימיות זה נגיד לחדשים, זה ניסיון לקחת כל שנה נושא, מקסימום שני נושאים, ולרדת לתשתיות שלו, לבסיסים שלו. דרך כלל זה נושאים, אני מבקש שיהיו המרכזיים שעוסקים בהם בתורה הפנימית, הן בקבלה, הן בחסידות. התעסקנו ברחל ולאה שנה אחת, התעסקנו בקין והבל, התעסקנו בנפש רוח נשמה חיה יחידה. והשנה, עכשיו בעצם הנושא פתיחה, אנחנו מתעסקים בנושא של בין אותנטיות לזיוף, שזה בעצם השאלה איך אני יודע שעבודה רוחנית, שעבודה נפשית, שעבודת השם, של לימוד, איפה עובר הקו שאני אומר זה לא זה? איך אני יודע שאני לא מפוקס, שאני לא מכוון? איך אני יודע שאני מזייף? שזה שאלה באמת מיליון דולר, כלומר כל אחד יש לו איזה שכנוע בתוכו שהוא אותנטי, שהוא לא מחכה, שהוא לא רפרודוקציה, הוא המקור. אבל יש שלב באמת שאנחנו כבר לא יודעים מה בתוך כל החלקיקים זה מקור, ואיך אני יודע, אולי משהו כבר מזדייף בתוכי. וזה הנושא שאנחנו מתעסקים בו בעיקר בעקבות רבי אהרון הלוי מסטרשילה ואדמור האמצעי. וזה באמת סוגיה שהעסיקה אותה. איך אני יודע שנגיד את זה היום בשפה של עולם הישיבות, שאני לא עובד את עצמי? שזה שפה קצת דוקרת, אבל איך אני יודע שאני מדויק, שאני עובד נכון? בעיקר בנושא של עבודת השם, של התכוונות. והשאלה הזאת הטרידה מאוד בדור הרביעי של החסידות, בעיקר את שני הגדולים האלה. הוא כתב את שערי עבודה מצד אחד, רבי אהרון, אדמור אמצעי כתב את קונטרס ההתפעלות. סוגיה בעיניי מרתקת ביותר במובן זה ש אין עוד דבר כזה בחסידות ששניים כתבו מנשר גדול. אני אומר קונטרס, זה נשמע לכם דף וורד עם רווחים כפולים, יש פה 200 עמודים קונטרס הזה, כן, זה עוד די אפשר לתרגם לו, וזה מונח פה. וזאת באמת הסוגיה שהם עסקו בה בחדות לא מוכרת, נפלא. פעם קודמת התחלתי לדבר בעצם מה שיגבל לנו את העיסוק בשני ההוגים האלה, זה אחר כך נתעסק, נגיע מזה בכלל לכל הדרכים בעבודת השם, עד כמה אני מוכן לעשות רעש, למחוא כפיים. כן, מסופר לבן נחמן שהגיע למדוידקה וחסידיו נכנסו והחלו למחוא כפיים, אז אחד הרב העיר אמר לו מה זה, אז הוא אמר אני לא שומע אותם, מה זה מה זה. כלומר, יש מקום באמת של נכנסים ולא אכפת, יש מקום של אתה מתפלל ואתה לא זז, שום רעש, שום קול, ההתכוונות הפנימית. וזה בעצם סוג מסוים של חלוקה בין דרך בעל שם טוב לדרך המגיד, דרך של רוז'ין וחבד מצד אחד, לעומת חסידויות אחרות, ברסלב כמובן, אבל חסידויות נוספות מצד שני. ונחתום את העיסוק באמת לראות את ההשפעה האדירה שיש לקונטרס האמצעי על הנזיר. כל העניין של ההיגיון העברי השימי וכל הנבואה, הכל, זה לא גילוי בהכרח שלי, זה גילוי שהוא עצמו, אוטוביוגרפי שלו, שהנזיר אומר על עצמו שהדרהרת, שזה ביידיש, זה הקשבה שהאדמור האמצעי מדבר עליה, היא למעשה מולידה את כל הנבואה. בעצם לראות איך הרב קוק והנזיר מקבלים את המשמעות של כל התורה שלהם שמגיעה דרך קונטרס ההתפעלות. זה למעשה הנושא שאיתו נפתח את השנה, ונושא שניכנס יותר לשפה של קבלה, נושא של נסירה. שאלו למעשה שני הנושאים שבהם נעסוק השנה בחבורת פנימיות. הלימוד בנוי מסוג מסוים של פתיחה, אחר כך לימוד בחבורות, אחר כך אנחנו אוספים. זה מה שאנחנו עושים ביום שלישי, יום רביעי בבוקר לומדים תנ"ך, ספר שמואל, ובשתיים, זה בבוקר, ברבע לתשע, ובשתיים אנחנו לומדים חבורת רב נחמן, מוזמנים אחר, אבל בעצם לוקחים תורה אחת, עובדים עליה במשך חודש, חודש וחצי, אפילו מביאים איזה אורח מבחוץ שעוסק בתורה הזאת, כן, באלול היה פה הרב פרן, ושמדבר על התורה הזאת, בעצם סוג של בקשה ללכת עם התורה. אז כל פעם מישהו, כמה אחרים מכינים את הפסקאות המדוברות בתורה. זהו, ביום חמישי יש פירוט על הלוח. אז עכשיו מה שאנחנו עושים, נחזור לעניין קונטרס ההתפעלות, ובעצם מצד מסוים נחזור, מצד שני להרבה חבר'ה זה התחלה. אז אני יכול לספר הרבה סיפורים, אבל אולי הכי טוב פשוט חלק את הדפים, תתאפסו. מי שרוצה, יש פה את הספר, בסדר? קונטרס ההתפעלות נמצא בספר הזה. יש הקדמה ארוכה, פה אנחנו למעשה צלחנו את ההקדמה באלול, ואנחנו מתחילים להיכנס לנושא הזה של איך אני יודע אם אני מכוון או לא. לפתיחה בכל זאת, אני לא יכול להימנע, הבאתי דברים מהרב קוק, שבשפה שלו הוא מנסה לגעת בזה, כמובן רותם לעניין גויים ויהודים, אבל איך הוא מתעסק עם הסוגיה הזאת שהיא בלשונו, זה תאוות אמונה לעומת עבודת אמונה, סוגיה שמאוד מטרידה אותו. אז אני מציע ככה, עכשיו שלוש, בואו ניפגש ככה ארבע וחצי, ותביאו מה שהעליתם, מה שראיתם, מה שאנחנו נוהגים תוך כדי חילוק, זה שאנחנו מתחלקים ל-2-3 חבורות, כן? מעדיפים את החבורה על החברותות, לומדים ביחד.